גם להדגיש, המהר"ל בתפארת ישראל מדגיש, מסביר מה זה המושג הזה של הקדמת נעשה לנשמע. הקדמת נעשה לנשמע זה ההבנה של עם ישראל שהתורה היא לא מתחילה מההבנה שלהם. כי נשמע זה מה שאתה מבין. ונעשה זה שאתה עושה מכוח מה שאמרו לך, יש לך אמונה במה שאומרים לך, אתה עושה. אז חז"ל בעצם היום בא עם ישראל ואומר, אנחנו מבינים שהתורה היא איזושהי מדרגה מאוד מאוד גבוהה, עליונה, שאנחנו לא מקיימים את התורה לפי המסננת שלנו, לפי הנשמע שלנו, לפי מה שאנחנו מבינים, אלא התורה היא בגובה שאנחנו מאמינים בגודל של התורה, ולאומרים נעשה לנשמע, זה מקדימו נעשה לנשמע, אז עם ישראל מבינים את הגודל של התורה, אז למה צריך לקפות עליהם הכי רגיד? אז זה אומר המהר"ל, שני הסברים למה היה צריך לקפות הכי רגיד. דבר ראשון, דבר זה מפני כי התורה של ישראל בקיום העולם, כמו שאמר, אם מקיימים את התורה מוטב עם לה, ואחזיר את העולם לתורה ובואו, ואם כן התורה הוא מחויב והכרחי, ומה בכך שהם קיבלו את התורה בקדימו נעשה לנשמע? מכל מקום ניתנה לישראל התורה כמו שהיא בעצמה. כמו שהתורה בעצמה הכרחי, כך נתינה התורה לישראל, בכך גמור שאם אין תורה, שאם אין התורה, העולם חרב. כלומר, התורה, המהר"ל מדייק בסוגיה שמה, שאחרי הגמרא הזאת שכתוב, שכפה עליהם הכי גיגית, כתוב יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם מקבלים את התורה, מוטב אם לאו, כאן תהיה קבורתכם. אז אומר המהר"ל, יש איזשהו דבר מאוד 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 בסיסי שצריכים להבין. התורה לעולם היא לא, התפיסה שלנו של הופעת התורה בעולם זה לא רעיון המכונת, ההוראות למכונת הכביסה, כן, כמו שאנחנו רגילים להגיד. זה לא זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וצריכים, העולם הזה הוא עולם שצריך לדעת איך להתנהג בו, צריך לדעת איך להתדבק בקדוש ברוך הוא, צריך לדעת איך להשתמש בעולם. אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה כדי שנדע איך להשתמש בעולם, איך להגיע מן העולם לדברים טובים ולא לא להרוס את עצמנו. לדעת איך להתנהג, כן, התורה היא באה להורות לנו הוראות איך לתפקד בעולם. אז זה אומר המהר"ל, ודאי זה לא ככה. זו תפיסה ממש קטנה של התורה. התפיסה שלנו של התורה, כמו שאומר כאן המהר"ל, זה שלא שהתורה היא בשביל העולם, אלא בדיוק הפוך. כל מה שהעולם נברא, בגלל שזה עוד אחד מהמקומות שהתורה יכולה להתגלות בו. זאת אומרת, עיקר הבריאה, המהות של הבריאה, הנשמה של הבריאה, הדבר שהוא הבריאה העצמית, הדבר העצמי, זה האור של התורה. וזה הנשמה של כל ההוויה. אין תורה, אין כלום. כן, התורה היא השור של הכל, בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית. זה הנשמה של כל ההוויה. בשביל התורה, בשביל הופיעת התורה, נבראו כל העולמות. ואז נבראו העולמות העליונים שהתורה מופיעה בהם בצורה של אור עליון. וגם נברא העולם הזה בצורה שהעולם הזה זה גם אחד מהלבושים של התורה. הרי בעצם זה לא זה שהתורה, כאילו יש את העולם, ואז השאלה, יש את העולם, יש את עם ישראל, ואז השאלה, האם אנחנו מוכנים לקבל את התורה או לא מוכנים לקבל את התורה? זה בכלל לא מתחיל ככה. אם לא, אם היה איזושהי מאמינה שלא תתקבל התורה, לא היה שום דבר. הכל נהפך להיות לכלום. זה נהפך להיות עין, זה נהפך להיות, כן, אין שום מציאות אם אין את היבוש הזה של התורה בעולם. מכיוון שזה, ככה צריכה להיות התפיסה של התורה, אז לכן התורה לא הייתה יכולה להיות להופיע בתורה בצורה, להופיע בצורה כזו ששואלים את, את עם ישראל, האם אתם רוצים לקבל את התורה או לא רוצים לקבל את התורה. התורה היא בכלל לא תלויה ברצון או משהו כזה. אם לא רוצים לקבל את התורה, אין מציאות, התורה היא הכרחית במציאות. הביטוי לדבר הזה שהתורה היא הכרחית למציאות, כיוון שהתורה בעצמה הכרחי, אז גם הצורה של נתינת התורה לישראל היא צריכה לעשות בהכרח גמור, שאם אין תורה, העולם חרב. ההסבר השני, שמסביר המהר"ל, למה, כן, מה, לא טוב ההסבר הזה של המהר"ל?
לא, אנשי על ישראל, הם גם גילוי של התורה או לא? או שיהיה משהו בפני עצמם?
ישראל, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה. וההסבר השני, למה צריך שיהיה כפיית הרגיד, הרי עם ישראל מוכן להגיד נעשה ונשמע. אומר המהר"ל, אני מביא על זה איזשהו מדרש, לא כל כך ברור מה המקור של המדרש הזה, אבל הוא מביא איזשהו מדרש, שמשווים את, את העניין הזה של נתינת התורה באונס למערכת יחסים בין איש ואישה. שמערכת יחסים בין איש ואישה, אנחנו יודעים שיש מציאות כזאת שאיש לוקח אישה, ואז אם הוא לוקח את האישה, אם הוא לקח אותה ברצון, אז הוא יכול לגרש אותה, אם, לא, אם היא לא מוצאת חן בעיניו, הוא יכול לגרש אותה. אבל האיש שמאנס אישה, האדם שבא ואונס את האישה, זה שלב בתורה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כלומר, אם האישה רוצה את הקשר הזה, אז מצד האונס, כיוון שהאונס עשה פעולה באישה בלי לשאול אותה, והוא כבר נהיה מחובר לאישה הזאת, אז הוא חייב לקחת אחריות על האישה הזאת, והוא כל ימי חייו, קשור לאישה הזאת, לא יוכל לשלחה כל ימי חייו. אז אומר המהר"ל, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים ככה. שבעצם, כשאנחנו שואלים את עצמנו, התורה, אנחנו רוצים שהתורה תתקיים בעם ישראל. כן, שיהיה קיום לתורה בעולם, שיהיה קיום לתורה בעם ישראל. אז יש, היה שתי אפשרויות איך ליצור את החיבור של, כן, את החיבור של, של התורה לעם ישראל. היה את האפשרות הזאת לבוא ולהגיד שזה יעשה בהסכמה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כמו שהאיש מסכים לקחת אישה, וזה מה שיוצר את יסוד החיבור ביניהם. אותו דבר, גם הייתה, התורה יכולה לנתן לעם ישראל בצורה כזאת, שזה יבוא מצד שני הצדדים, גם הקדוש ברוך הוא רוצה, וגם עם ישראל רוצה, כל אחד מתחשב ברצון של השני, וככה נוצר הקשר. אם זה היה אינטרס משותף של הקדוש ברוך הוא ושל עם ישראל, זה היה רמת קשר ברמה אחת. אומר המהר"ל, לא, אם הקשר אבל הוא לא ייוולד בצורה כזאת, שזה קשר שנולד כתוצאה מהסכמה הדדית, אלא הקשר הוא נעשה מכוח הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שואל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בא וקובע את הדבר הזה, אני נותן את התורה לעם ישראל. לי יש תורה, התורה שלי, יש לי אינטרס בתורה הזאת, אז אני מחליט לתת את התורה הזאת לעם ישראל, והוא בעצם נתינת התורה היא באה בצורה כזאת, לא בצורה של הסכמה, אלא בצורה שאחד מהצדדים הוא הנותן. אז יש אנחנו מסבירים את זה בצורה הזאת, יש איזה משהו שכאילו דרך דבישות פי לא חמימה ולא קרירה, נכון שתמיד אנחנו אומרים טובים השניים מן האחד, יש כוח, יש משהו שהכוח הכפול, יש בו מכפלת כוח, כן, ככה זה, אבל הכוח הכפול יש בו מכפלת כוח רק עם כל כוח הוא נותן את כל 100% שלו. הרבה פעמים זה בנים בצורה כזאת שכששני בני האדם באים לעשות משהו אחד, כשאתה רואה שיש מישהו אחר שעושה איתך, אז כל אחד שם שם חצי כוח. כלומר, אם אתה, אם יש קשר נגיד בין איש ואישה, והאיש רואה שהאישה מאוד רוצה אותו, והאישה רוצה, רואה שהאיש מאוד רוצה אותה, אז כל אחד מתאמץ חצי כוח. אף אחד לא חושב שהשני לא, אולי יברח לו זה, ואז הוא משקיע את כל המאמץ שלו. כן, אז כל אחד משקיע בקשר חצי כוח. זה חצי ועוד חצי. ונוצר קשר. אבל חצי ועוד חצי זה תמיד חלש יותר מאשר אם אחד מהצדדים נותן את כל הכוח שלו. אז לכן כאן, זה הרעיון הזה של המאנס. המאנס זה ליצור קשר, ליצור את זה שהתורה היא נמצאת בישראל בצורה כזאת שהיא מצד אחד לפחות זה עם כל הכוח, ושתמיד או זה שנתן את התורה ידאג שהתורה תישאר באומה. אז זה שהקדוש ברוך הוא, כן, כשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לעם ישראל, היה אפשר לתת את התורה בצורה כזאת של הסכם הדדי, אבל הסכם הדדי יש שם נפילת כוח, כן, אין שם את כל את כל הכוח כאילו בקשר. הקדוש ברוך הוא רצה שהנתינה לתורה תהיה בצורה כזאת שזה קשר גדול. הקשר הגדול הוא נעשה בצורה כזאת, דווקא בצורה כזאת שצד אחד, שהצד של הקדוש ברוך הוא יודע שאי אפשר לבנות על הצד השני, וזה מה שעושה את זה שהתורה ניתנת עם כל הכוח, וזה נותן אפקט כזה שלא יוכל לשלחה כל ימה. אז נקרא קצת את הדברים האלה של המהר"ל, ועוד בשביל כך היה כופה עליהם אחי כקדשי הנושאים שהיה מאנס אותם על קבלת התורה, וכן מה שהוא ישראל הנושאים הוא מאנס כתיב לא יוכל לשלחה כל ימה, וכן לא ייפרד ישראל מן השם יתברך לעולם. כך אמרו במדרש, לא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימה, כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל כפה עליהם אחי כקדשי שקבלו תורתו, וכן מה שכך הרי ישראל הנוסתו של הקדוש ברוך הוא, והנוסתו כתיב לא יוכל לשלחה כל ימיו, והיא לא מפתן בה שלא יוכל לשלחה. והטעמו, כיוון שהיה מאנס אותה, אם כן הוא היה מכריח אותם אל החיבור הזה, והחיבור שהוא הכרחי, אין לזה סילוק כלל, כיוון שהיה החיבור הכרחי. כיוון שהיה החיבור הכרחי. ובוודאי כשאנחנו כאילו שואלים את עצמנו, אז מה יותר שווה? האם יותר שווה שהתורה, אז יש לנו בעצם שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות שהתורה תינתן בהסכמה הדדית, ויש לנו אפשרות שהתורה תינתן על ידי צד אחד. אז איזה צד שווה יותר שהתורה תינתן? בוודאי שעדיף שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה. כלומר, שהתורה לא תבוא על ידי זה שיש את התורה, ובא עם ישראל וחוטף את התורה מהקדוש ברוך הוא. הרי יש הרי ציורים כאלה וחזל גם שזה גם ככה, שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו שווה את התורה, חטף את התורה, כן, אחרי חטא העגל, יש שם תיאורים, שכביכול הקדוש ברוך הוא בא, כאילו משה רבנו בא וחוטף את התורה, זה, אבל בואו לעזוב את השם הזה רעיונות אחרים, אבל פה אנחנו כאילו אומרים, הרעיון הפשוט הוא שאם כבר, אז יש פה מהלך של נתינת תורה, שזה כבר בא מצד הקדוש ברוך הוא. כיוון שזה בא מצד התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים תמיד שזה יהיה קיים לתמיד, כיוון שהקדוש ברוך הוא דאג לזה שנקבל את התורה, אז תמיד זה יהיה התורה בנו. כן, לא, כן, לא אדם הוא להינחם, הקדוש ברוך הוא יודע להתגבר על כל הבעיות, ואפילו על הסירובים שלנו, אפילו על השטויות שלנו, הקדוש ברוך הוא יודע להתגבר, ובסופו של דבר התורה תמיד תהיה בנו, ובחברה שפוכה ימלוך עליכם, וזה, והכל יהיה בסדר, וזה וזה. לכן התורה ניתנה בצורה כזאת של כפיית הרגעית. כלומר, יש שתי רעיונות למה התורה ניתנת במעמד הר סיני בכפייה. הרעיון האחד הוא שהאור של התורה הוא לא יכול להיות אור שהוא בא באיזושהי דרך מהנבראים. הוא חייב להיות שהאור של התורה הוא השורש של כל הבריאה, כי אין שום, אין מקום בכלל הבריאה בלי האור של התורה. כל הבריאה, כל החיות שיש בבריאה זה מכוח זה שיש תורה. אז התורה היא הכרח לנבראים, לא יכול להיות נברא ללא תורה. לכן התורה צריכה להינתן בצורה כזאת שזה יהיה הכרח. וההסבר השני זה שבמערכת היחסים הזאת שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, החוזק של הקשר הוא דווקא כשהוא לא נעשה בצורה הדדית, אלא כשזה נעשה מצד הקדוש ברוך הוא. זה שני ההסברות. עכשיו צריכים להסביר עכשיו צריכים להסביר עוד שתי דברים. שנייה, אני אסביר עוד שתי דברים, ואחרי כן נשמע את ההערות שלכם. אז קודם כל, צריכים להסביר, אז מה זה מודעה רבה לאורייתא? הרי לפי שיטת התוספות היה ברור מה זה מודעה רבה לאורייתא. המודעה רבה לאורייתא לפי תוספות זה ברור, כי עם ישראל חזרו בהם מחמת הקולות וברקים. אבל לפי המהר"ל, המהר"ל אומר עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אז מה המודעה רבה לאורייתא? עם ישראל המשיכו להגיד נעשה ונשמע. רק מה? הקדוש ברוך הוא הוסיף על זה את הכפיית הרגיגית. אבל זה לא זה שעם ישראל לא אמרו נעשה ונשמע. כן? אז מה העניין הזה? שזה מודעה רבה לאורייתא. וגם עוד קושי יש, מה זה לכאורה, מה זה מודעה רבה לאורייתא? הרי אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהכרח, בכפייה, אז זה לא יעזור לנו. אז מה יותר מחייב אותנו בתורה? האם הקבלה שלנו או זה שהקדוש ברוך הוא מכריח אותנו? בוודאי זה שהקדוש ברוך הוא מכריח אותנו, זה יותר מחייב אותנו מאשר אם אנחנו מוכנים או לא מוכנים. כן? אז מה זה כאן הפירוש של המודעה רבה לאורייתא? הפירוש הוא, פירוש הדברים, מסביר המהר"ל את זה בעיקר בגור אריה. זה שם הדבר היה... תראו, אנחנו, כיוון שאנחנו רוצים כאן להספיק את הרעיון, להספיק להגיד את הרעיון בצורה קצת שלמה יותר, אז אנחנו לא נותנים את השיעור בצורה כזאת, כלומר אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו עושים בדרך החיים, שאני לא מחנך אתכם איך לקרוא משפטים ולדקדק בכל דבר זה, זה צריך שיעור נפרד, כן, לקרוא את המהר"ל ולדקדק בכל דבר זה, זה... אנחנו קוראים את המהר"ל ומסבירים את הרעיונות הבסיסיים של המהר"ל, אז גם כאן אני לא עושה את העבודה של, כלומר, היינו צריכים בעצם להשקיע עוד שיעור כדי לבסס טוב טוב את כל ה... איפה כתוב במהר"ל בדיוק מה שאני אומר זה. אבל אומר המהר"ל בגור אריה, שהפירוש הוא כזה, זה בוודאי שהאדם היה, או כדי להסביר את העניין הזה אני אגיד, נסביר את זה אולי בנקודה הנוספת שצריכים להבין. עכשיו, אז שאלה אחת אנחנו צריכים להבין, מה זה מודעה רבה לאורייתא? הדבר השני, שזה הדבר העיקרי שמעניין אותנו, מה זה הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? מה זה הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? שהסברנו שלפי המהר"ל, עיקר מה שהמהר"ל רוצה לחדש בהקדמה הזאת, שיש אור חדש של תורה בעולם, מהרגע שיש הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. מה הפירוש של הדבר הזה שיש אור חדש של בתורה של של תורה, כן, יש אור חדש של התורה בעולם שעליו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה בא לידי ביטוי בהדר קיבלוה בימי אחשוורוש. אז פירוש הדברים הוא כזה. אנחנו עוד נגיע למודעה הרבה, אני רק בא להסביר, זה הדבר העיקרי, מה שאנחנו עכשיו מסבירים, זה הדבר העיקרי כדי להבין את העניין הזה של ההדר קיבלוה בימי אחשוורוש, ולהבין אולי את העניין של פורים. שמסביר המהר"ל כך, אז נתחיל להסביר את זה בצורה כזאת, שאם לפי ההסבר השני שאמר המהר"ל, שהקדוש ברוך הוא רצה שהתורה, הכוח של התורה, הוא יהיה, הקשר של המציאות של התורה בעולם, הוא יהיה מאוד מאוד חזק. אז זה נכון שאם התורה הייתה ניתנת בצורה כזאת של ירח דבש כזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה, ועם ישראל נותן את התורה, וביחד מתחילים, מחליטים להתחתן סביב התורה, וזה הכתובה, משהו כזה, זה היה מוריד כוח. כי כל אחד נותן חצי מהכוח שלו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, עזוב, 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 אני נותן את כל הכוח שלי. עכשיו, צריכים להבין, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן את כל הכוח שלו, כל הכוח שלו, אז זה מחליש את הנעשה ונשמע קצת גם. כי אם, ככה זה בזוגיות, שכשאחד משקיע, השני נהיה אצלן, נהיה בטלן. וכשהקדוש ברוך הוא בא וכפה עלינו הגיגית, זה אוטומטית מוריד את העוצמה של הנעשה ונשמע שלנו. זה משהו פסיכולוגי כזה, שאנחנו צריכים, כן, שני בני זוג מחליטים להתחתן. אני תמיד אומר הפעמים לאיש ואישה, בדרך כלל אנחנו רוצים להיות בבית אתה, בדרך כלל אנחנו ממליצים לאנשים להיות משקיענים ולהיות טובים ולזה. הרבה פעמים אתה רואה שאשתך לא מתפקדת. אתה רוצה שאשתך תתפקד, תתחיל אתה לא לתפקד. ברגע שאתה לא מתפקד, אז אין ברירה, מישהו בבית אחד כן צריך לתפקד, אז האישה מתחילה לתפקד. כלומר, יש פה איזה איזון כזה, שמזוג יודעים את הדבר הזה, הבית חייב לתפקד אותו. עכשיו, אתה מסתכל ככה בקריצה, אתה יכול לסמוך על השני או לא יכול לסמוך על השני? כשאתה רואה שאתה יכול לסמוך על השני, אז אתה קצת מתעצל, קצת מחליש את המאמצים שלך. אתה רואה שהשני לגמרי נהיה בתנן, תיקח קצת אחורה, זה, אתה אל תעשה זה, ותראה איך שהוא פתאום, כן, יתפוס פיקוד. אז בעצם כאן זה מה שקרה, שכשהקדוש ברוך הוא לקח פיקוד, וכפה עלינו עד כגיד, אז זה החליש את העניין שלנו בשמירת הנוכחות של התורה הזה. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא דואג. כן? זה האינטרס של הקדוש ברוך הוא, ראינו כמה הקדוש ברוך הוא, כן? כשאישה יותר מדי מרגישה שמחזרים אחריה, אז היא מרשה לעצמה, כן? יותר מדי להרגיש זה. אז עכשיו, אז זה באמת הסיבה לזה שבוודאי היה יותר טוב לקבל את התורה בצורה הזאת של כפה עליהם החגיגית ולא בצורה של שותפות, אבל מצד שני חבל, כי הכי טוב היה אם היה אפשר ליצור את זה שקבלת התורה היא תהיה ב-100% מצד הקדוש ברוך הוא וב-100% מצד ישראל. מתי הגיע השלב הזה? מתי הגיע השלב הזה שכביכול גם עם ישראל לוקח 100% בדאגה לקיום התורה באומה? זה הגיע בימי אחשוורוש. זה הפירוש של הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. הדר קיבלוה בימי אחשוורוש זה אומר שההרגשה הזאת של שמלווה את עם ישראל ממעמד הר סיני, שהתורה זה עניין של הקדוש ברוך הוא, שהתורה זה אינטרס של הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא זה שדואג כל הזמן לנוכחות התורה, ושאתה אומר את עצמך, טוב, אני אחטא, לא נורא. הבית המקדש, יש לנו פה בית מקדש, יש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אין ברירה, כן? הוא יוותר לנו בסוף. וכמו, כמו, כמו, זה כל מה שהנביאים צעקו, אתם אומרים ב... מה? אחד השם, אתם צועקים זה. כלומר, הרגשתך, הזקה הזאת, שזה המציאות הזאת של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, זה דבר שהקדוש ברוך הוא דואג לו, זה נפסק בפורים. כשירדנו לגלות, ונחרב בית המקדש, אז נשבר ההרגשה הזאת של הקפה עליהם החגיגית, נשבר הדבר הזה של הקדוש ברוך הוא, שזה קשר שבא מצד הקדוש ברוך הוא. ואז זה מה שגרם לדבר הזה, שעם ישראל יכול לתת את 100% שלו. כלומר, זה כביכול, הקדוש ברוך הוא מחליש את כביכול את העניין שלו בזה שהוא ישרה בעולם. ולא לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר, זה די, נמאס לי להשקיע בדבר הזה, אני גולה. כן, גלות השכינה. גלות השכינה גורמת לזה שעם ישראל מתחיל לקחת אחריות. וזה הדר קיבלו בימי אחשוורוש. וזה אומר שהתורה היא מופיעה בישראל בין מצד מה שיש אינטרס לקדוש ברוך הוא ב-100% ובין מצד מה שיש לישראל עכשיו אינטרס בתורה 100%. כן, זה לפי הפירוש השני. אבל זה לא הפירוש הכי, זה לא הפירוש הכי עמוק פה. הפירוש היותר עמוק, וגם המהר"ל אומר את זה מפורש, זה יותר הנקודה הראשונה. והנקודה הזאת היא קשורה, אני חושב, למה שעדיאל, אני חושב, רצה להעיר לנו. אנחנו יודעים את הדבר הזה, שהאור האלוקי הוא מופיע בצורה, האור אין סוף מופיע בצורה כזאת של קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל. זה הלבושים של הופעת האור האלוקי. זה שלושה, כן, הופעות, שלושה הופעות של האור אין סוף. האור אין סוף מופיע בצורה של קודשא בריך הוא, בצורה של אורייתא ובצורה של ישראל. היסודות, הבירורים סביב הדברים האלה, אנחנו רגילים ללמוד אותם המון באורות ישראל, כשאנחנו לומדים אורות ישראל בפרק הראשון, אז שם אנחנו מאוד מאוד מרחיבים במושגים האלה. אז היום אנחנו לוקחים את זה כמושגים שיש, וצריכים באמת לאפיין מה האופי האור של קודשא בריך, בריחו, מה האופי האור של אורייתא, מה האופי האור של ישראל. והזוהר אומר על כל הדברים האלה, קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חדו. אז כלומר, בסופו של דבר מדובר תמיד על אותו אור שיש לו שלושה לבושים. כן, שלושה לבושים. מה שאנחנו מסבירים, אנחנו מסבירים מאוד מאוד פשוט. מעמד הר סיני, מה שהתברר, התברר שהאור של התורה הוא לבוש, הוא אחד הלבושים של אור של קודשא בריך הוא. כלומר, זה תורה שבא מצד מה שהקדוש ברוך הוא צריך להופיע בעולם. זה מה שאומר רב הר"ל. אי אפשר היה לתלות את הופעת התורה בזה שישראל יאמרו נעשה ונשמע. זה משהו שהוא מעבר, זה כל ההוויה כולה, זה לא רק ישראל. כן, זה כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה. היא מוכחת שיהיה הופעה של תורה. זאת אומרת, התורה היא חייבת להופיע במציאות, התורה חייבת להופיע במציאות בצורה כזאת, שיהיה ברור שהאור של התורה הוא מלביש, הוא אחד מה... כן, של קודשא בריך הוא ואורייתא אחד. וזה היה האור של התורה שהתגלה במעמד הר סיני. אבל התורה יש עוד אור! האור הנוסף שיש בתורה זה שגם ישראל ואורייתא אחד הוא. כלומר, האור של התורה הוא גם... הוא מתאחד, הוא אחדותי, הוא מופיע, הוא דבר שהוא מופיע בצורה שלמה את הסגולה הפנימית של ישראל. זה גם אחד מהאורות של התורה. זה אחד הלבושים של התורה. כלומר, הלבוש של התורה הוא גם להופיע את האור של קודשא בריך הוא, וגם להופיע את האור של ישראל. אז מה שאנחנו לומדים כאן, אנחנו אומרים, זה מה שכאן מסביר המהר"ל, ככה אני חושב שזה הפירוש בדברי המהר"ל, שזה הפירוש האור חדש. מה זאת אומרת האור חדש? האור של התורה הוא הופיע בעולם בצורה של, שהיה תורה, שהיא כל הזמן הופיעה את האור של קודשא בריך הוא. וכשמגיע פורים, מתחדש הדבר הזה שיש אור של תורה, שמופיע לא את האור של קודשא בריך הוא, כלומר, לא רק את האור של קודשא בריך הוא, אלא מופיע האור של, האור של ישראל. כן, האור של תורה שעניינה להופיע את הסגולה הפנימית של ישראל, זה מה שמתגלה בקבלת תורה השנייה של ההדר קיבלו בימי אחשוורוש. ובאמת יש שתי אורות בתורה. יש את האור שהתורה מופיעה את האור של קודשא בריך הוא, ויש את האור של התורה שזה מופיע את ישראל, וזה שתי האורות שיש באמת בתורה. בסדר, עדיאל?
זה האור של התורה שמופיע בישראל, או האור של הקדוש ברוך הוא מופיע?
לא. התורה היא גם מופיעה את האור של קודשא בריך הוא, והתורה היא גם מופיעה את הסגולה הפנימית שיש בישראל.
אני יכול
לומר
גם לישראל מופיעים בסגולה הפנימית שבישראל.
שמה?
ישראל מופיעים בסגולה הפנימית שבישראל.
ברור שגם ישראל מופיעים את הסגולה הפנימית של ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה, והוא אוהב אותנו, והוא נותן לנו את הדבר המופלא הזה שנקרא תורה, שגם זה אחד מה... זה הדבר, זה הדרך המרכזית, זה הדרך היסודית, איך אנחנו מגלים את האור של ישראל. מה אתה שואל? אתה שואל שכאילו, נגיד זה שיש לנו, זה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה עוד לא אור של תורה, וזה גם עושה משהו שאנחנו יש לנו שם ישראל, זה נכון. אבל זה מאוד מגביל אותנו שאנחנו יכולים להופיע את האור, האור של ישראל שמופיע ללא תורה, הוא מאוד מאוד מוגבל. הוא כל מה שיכל להתגלות עד למעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה קפיצת מדרגה כמה ישראל יכולים להופיע את האור שלהם בעולם, כן, על ידי האור הזה של התורה. כן, אז ממילא אנחנו יכולים מאוד להבין את העניין הזה של האור של מה שהיה במעמד הר סיני, ובין האור שהיה בפורים. אז עכשיו אנחנו נחזור לעניין הזה של המודעה רבה לאורייתא. מכאן מודעה רבה לאורייתא, אני עוד אסביר את הדברים קצת. כן, מה אתה רוצה להגיד?
מה בפורים גם? לזה שדווקא ישראל...
למה דווקא כאן יכול להתגלות העניין הזה שהתורה מצד ישראל ולא מצד ולא מצד קודש הבריחו. אז אנחנו מבינים שככה, אני חושב שהמהר"ל יסביר. ממחד נביאים וזי נביאות עמדו לישראל ולא עזרו לישראל לחזור למוטב עד שגדולה שרת הבת, ואז כן, ישראל קיבלו את התורה מצד ישראל. למה? כי הממחת נביאים והזי נביאות הם כל הזמן הם הטיפו לעם ישראל להיות בסדר כדי לעמוד באמת בייעוד הגדול הזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. היה ייעוד לעם ישראל להיות כן, לספר את תהילות השם, לגלות את שם השם, ועם ישראל הבין שכל מה שהוא נברא בעולם זה בשביל הייעוד הגדול הזה של לגלות את שם השם, לקדש את שם השם, וברגע ש... וזה מה שהממחד נביאים וזי נביאות ניסו כל הזמן להחזיר את עם ישראל למוטב שהם... אבל מה יתברר, מה זה הגדולה שרת הטבעת? פעם ראשונה שהתברר, כן, כשכבר באיזושהי מידה נהיה כבר אין קידוש השם בעולם. הקדוש ברוך הוא גולה מן העולם, וכביכול אין מציאות, כבר אי אפשר, כן, אין מצב של נביאים, ואין מצב של השחת שכינה בעולם. ואז ישראל גולים, ואז ישראל חושבים, שהחיות שלהם היא תהיה דומה לחיות של הגויים, וכמו שהגויים הם בסופו של דבר ניזונים מהדרך ארץ, מזה שהם מסתדרים, כן, מהדרך ארץ שיש בעולם, וגם עם ישראל חשב שהחיות שלו עכשיו היא תבוא מדרך ארץ, מה זאת אומרת שהחיות שהיא תבוא דרך ארץ? צריכים להסתדר, וכמו שהגויים מסתדרים, כמו אנחנו נסתדר, ונלך לסודותו של אותו רשע, ונסה ליצור יחסים פוליטיים, וכו' 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 וכו'. זה מה שעם ישראל חשב כשהגיעו כן, לגלות הראשונה. ואז פתאום התברר לעם ישראל, שאפילו בגלות, החיים של עם ישראל גם... במצב של החילול השם כביכול, גם במצב הזה, החיים של עם ישראל הם תלויים בתורה, הם תלויים בהתנהגות המיוחדת שלהם, בשמירת התורה שלהם, והם ראו שדיני התורה הם לא נועדו רק בשביל להופיע את השם של הקדוש ברוך הוא, אלא הם נועדו בשביל לקיים את ישראל. אז עם ישראל זיהה שהחיים הישראליים הם תלויים בתורה. פתאום הם הבינו את הדבר הזה שאנחנו אומה מיוחדת כזאת שאפילו כביכול בלי להופיע אור עליון כזה של הקדוש ברוך הוא, בשביל אין לנו חיות טבעית נורמלית, אלא יש לנו באמת גם החיות הישראלית המיוחדת. אנחנו אנחנו מסבירים ככה, מה זה שמגילת אסתר כתוב את הדבר הזה שמגילת אסתר יש בה דברים שהיא נכתבת כאמיתה של תורה. כלומר יש הלכות מיוחדות שדווקא במגילת אסתר יש הלכות שחייבים לסרטט דיני סרטוט שחל בדיני ספר תורה, חל במגילת אסתר ועוד דברים. עכשיו מגילת אסתר, מה עם מגילת אסתר? מגילת אסתר היא, אין בה את הנוכחות של שם השם. במהות אין בה נוכחות של שם השם. ובאמת, זה מלכות אחשוורוש מגילת אסתר. זה מלכות אחשוורוש מגילת אסתר. כן, איך, כן, בסוף המגילה יש פסוקים, וישם המלך אחשוורוש מיסים, על כל איי הים, זה השאלה, מה הקשר של של הפסוקים האלה שהחשברוש שם מיסים על איי הים? אז מה שבדרך כלל הייתי רגיל להסביר, זה שכל מגילת אסתר היא באה להסביר לך הגויים, מה קורה לחשברוש כשהוא מושפע מהמן, כשהמשנה למלך החשברוש זה המן, ומה קורה לחשברוש כשהמשנה למלך זה מרדכי. כשהמשנה למלך זה המן, אז רואים איך זה, איך המן דואג לאינטרסים שלו, ואיך הוא לא נותן, רודף איזה מיעוט שהוא טיפה חריג, לא נותן לו כאילו זה, ועושה כורחה במלכותו של החשברוש, וזה נהפך להיות מלכות של משתאות וזה. וכשמרדכי נהיה המשנה למלך החשברוש, אז מתחיל להיות סדר, ומתחיל להיות צדק. ויתן למלך ניסים זה ביטוי דווקא לסדר, שכולם משלמים, שזה, ובונים ממלכה מסודרת. זה ככה חשבתי שנים עברו להסביר שהגויים הם או שהם מושפעים מהמלאק, ואז זה מה שהמן עושה לחשברוש, או שהם מושפעים מישראל, וזה מה שמרדכי יהודי עושה לחשברוש. אבל הפירוש יותר פשוט, לבוא ולהגיד, שהווייתן המלך מיסים בא להגיד את הדבר הזה, יש מגילת אסתר, ועם כל זה שהיה מגילת אסתר, שום דבר לא השתנה. הקעת עבדי החשברוש ענן. כן, איך אתה מבטא את הדבר הזה, שאתה קעת עבדי החשברוש ענן? שסוף המגילה הזה, ויתן המלך החשברוש מיסים, וממשיכה מלכות החשברוש להתקיים, וזה, אלא מה, אז מה, איך זה נהפך להיות מגילה? מה החידוש של המגילה? החידוש של המגילה זה עצם ההישרדות של עם ישראל. עצם הקיום של עם ישראל זה החידוש של המגילה. כלומר, מה התורה, מה האור של התורה שיש במגילה? זה שישראל יכולים להתקיים בצורה המיוחדת שישראל מתקיימים, גם בגלות, בכל מצב ומצב, עם ישראל הוא מתקיים. אבל מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת העניין של התורה? הדבר הזה אומר לנו המהר"ל, הוא לא, מגילת אסתר זה לא...